ביוון ובלוב נספו אלפים מהסופה דניאל שהגיעה בסערה, השאירה נזקים כבדים ונעלמה. את השאריות שלה חטפנו הבוקר. קצת גשם ומיד בורות נפערו בכל מיני מקומות, בחופי תל אביב, הרחצה אסורה, וכולם תקועים בפקקים. תסתכלו על השכן ברכב ליד, גם אם תחייכו אליה או אליו, זה לא יעזור. ככה זה בישראל, תשתיות על הפנים, כמה שלא נדבר על זה, כלום ושום דבר לא מטופל. מבקר המדינה בדק לפני שנתיים איך ישראל נערכת לנזקי שיטפונות. הנה כמה מהנתונים. בעולם, 132 מיליון בני אדם צפויים להיפגע מנזקי השיטפונות עד 2030. בין 2010 ל-2021, חברות הביטוח פה שילמו פיצויים של 2.5 מיליארד שקלים בגין נזקי שיטפונות. במשך שנים הצטברו ליקויים בתשתיות הניקוז בישראל. עלות הפרויקטים לניקוז צפויים להגיע עד 6 מיליארד שקלים. המבקר ממליץ שמשרדי האוצר, החקלאות והפנים בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, יערכו תחשיב כלכלי מקיף כדי להיערך. אבל התקציב שיועד לכך נקבע ב-2010, עכשיו הוא כבר מזמן לא רלוונטי. ולמה במקום שיהיה רגולטור אחד שירכז את כל הבעיות שהצטברו עם השנים, הנושא מבוזר בין אין ספור גורמים ממשלתיים שעובדים בקצב שלהם? ברצינות אתם שואלים למה? ישראל 2023, קצת גשם והכל תקוע. בהצלחה לכולם. Here comes the money.
Here we go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
היקף המשכנתאות מזנק בחודש אוגוסט בכמעט 10%, ולראשונה מאז דצמבר חצה את רף ה-7 מיליארד שקלים. מיד על הסיבות לזינוק במשכנתאות, וגם עוד דיון מעניין היום בבגץ, העתירות נגד חלוקת תלושי המזון, הדיון הסתיים, נעדכן בהמשך. במידה וחוק הגיוס יחוקק, כמה יתמכו בהפסקת ההתנדבות למילואים על פי סקר המכון למחקרי ביטחון לאומי, וכמה כלי רכב יהיו חשמליים עד 2030, והאם רשות החשמל תוכל לעמוד בכלל בעומס? איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו שקט וולפין. איפה הכסף? מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. אלף ומאתיים חרדים התגייסו לצהל בכל שנה בין 2019 ל-2021, כך עולה מנתונים שהעביר צהל לוועדה לביקורת המדינה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, אומר שהשלכות חוק הגיוס לא נשקלו ברצינות בדיוני מטה.
גם בחוק הזה שהוא חוק דרמט, חוק ההשתמטות, אני שואל אם נעשה דיון מהותי רציני על המשמעות של החוק, איך זה ישפיע על שיעורי גיוס באוכלוסייה הכללית, איך זה ישפיע על שיעורי התנדבות ליחידות מובחרות, איפה נעשה עבודת מטה, מה שכרגע לפחות משתקף בתקשורת, כי אני לא חלק מדיונים שם פנימיים, הולכים באמת פה ליישם את חזונו של גפני, שרוצים לחלק את עם ישראל לשניים, לאלו שילכו לצהל ואלו שילכו לישיבות.
כאמור, בחודש אוגוסט נרשמה עלייה של קרוב ל-10% בהיקף המשכנתאות. על פי נתוני בנק ישראל, היקפה נסתכם ב-7 מיליארד ו-13 מיליון שקלים. אבי יוסופוב, חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, אומר לאיפה הכסף שהציבור מתחיל לחזור לשוק.
הנתונים בעצם מלמדים על כך שרוכשי הדירות התרגלו לסביבת הריביות החדשה ומחליט באופן הדרגתי לרדת מהגדר, כאשר חלק מהם ממהר לבצע את המשכנתה בחודש אוגוסט כדי לסיים את התהליך לפני החגים בריביות נמוכות יותר מאשר בחודשים האחרונים. מה שמביא אותנו לנקודה מעניינת לא פחות, הירידה בריבית הממוצעת על המשכנתאות הן במגזר הצמוד והן במגזר הלא צמוד, למרות שעלויות הגיוס של הבנקים נשארו גבוהות, מידע על תחרות לבנקים על כל לקוח ולקוח ללא קשר לסכום המשכנתה נלקח.
עוד בהמשך בעניין הזה, ואיגוד מטפלות המשפחתונים בכוח לעובדים מזהיר שמאות הורים נוטשים את המשפחתונים בשל סירוב המדינה לסבסד את עיקור התעריפים. דנה קציר, ראש ענף הגיל הרך בכוח לעובדים, מסבירה.
שר האוצר ביסר בגאווה על כך שהם מתכוונים לסבסד את עליית שכר הלימוד במעונות היום. אבל אנחנו שואלים את עצמנו, מה לגבי המשפחתונים? למה לעשות איפה ואיפה בין המשפחתונים לבין מעונות היום? המשפחתונים נמצאים בפריפריה הכלכלית והגיאוגרפית בישראל. ההורים האלה לא יעמדו בנטל הכלכלי הכבד שהעיוות הזה מייצר.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת וחוזרים. שלום סיגל גפני, חזאית קשת 12.
שלום ענת.
אז מה היה לנו? אירוע של קצת גשם, כמה בורות נפערו, תאונת דרכים קשה אחת בקריית גת, גשם שלא פסק, פקקים, וזהו. וזה חלף, אבל זה מספיק.
כן, נכון, זהו הייתה דניאל, למעשה השוליים של הסופה דניאל, שכבר במהלך הלילה הגיעה אלינו, זה אחרי שהיא עברה את יוון ואת לוב ואת מצרים, ושם אנחנו ראינו כמויות של אלפי מילימטרים של גשם, שזה ממש חסר תקדים והיסטורי לכל הדעות, וגם אסונות שקרו שם, ואנחנו קיבלנו את השאריות.
נכון, קיבלנו כן, שאריות נכון. וזהו, כלומר צפינו שזה יהיה אפילו עד הערב, אתמול דיברנו, אבל ככה לקראת הצהריים זה נעלם.
נכון, וגם יש אזורים בארץ שגם לא זכו אפילו לטיפה של גשם, בעיקר באזור הצפון, אבל אנחנו כן יכולים לסכם את מה שהיה, לפחות מבחינת האזורים שכן קיבלו גשם, שזה יותר אזור מישור החוף, אזור השפלה, אנחנו גם אזור צפון מערב הנגב, אז באזור הכפר הירוק למשל ירדו כמויות של 40 מילימטרים, בהרצליה 35 מילימטרים,
כן, זה היה קשוח, זה היה מוקדם בבוקר וזה היה קשוח.
נכון, לגמרי. 20, גם מדבר יהודה אפילו בסדום נמדדו 7 מילימטרים, זה מאוד חריג, אנחנו בתחילת חודש ספטמבר, עדיין במזג אוויר של קיץ, וגם כבר שיורד משהו בתקופה הזו, אז הוא יורד יותר באזור הצפון, ובטח לא מגיע לכמויות כאלה של מילימטרים, אז מהבחינה הזו יש כאן משהו שהוא חריג מאוד, גם מבחינת התקופה וגם מבחינת הכמויות, אבל כמו שאמרת, זה מאחורינו, זהו, הסופה כבר חלפה אותנו, נחלשה, ואנחנו עכשיו חוזרים למזג אוויר יציב, זאת אומרת, מבחינת טמפרטורות לא הרגשנו כזה שינוי,
ממש לא.
כבר מחר אנחנו חוזרים לטמפרטורות הרגילות של הקיץ, מזג אוויר מתבהר ורצף של מספר ימים, אפילו מעט חמים מהרגיל, אבל הדגש הוא על מעט, אז לא שרב, לא גשם, לא שום דבר קיצוני,
לא נקבל לך כמה ימים.
נכון, של שקט בהיבט הזה.
יפה, אז שנה טובה.
שנה טובה.
ונקווה למזג אוויר שפוי, סיגל גפני, תודה רבה.
בהחלט, לנו ולחקלאים.
לגמרי, לגמרי. טוב, אז עכשיו משכנתאות, יונתן ברלינר הוא יושב ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות יועצי המשכנתאות, שלום יונתן.
צהריים טובים.
שלום, שלום. אנחנו רואים התעוררות בשוק הנדלן, יש יותר משכנתאות באוגוסט נלקחו בהיקף של עד 10%, זה דרמטי, זה חד פעמי, איך קוראים את המפה?
זה לא דרמטי. אבל זה גם לא חתמי, וזה התחלה של שינוי מגמה, או לכל הפחות התייצבות. כלומר, אפשר להגיד, אנחנו רואים שההאטה, לפחות בתחום המשכנתאות, ההאטה בשוק הנדלן הסתיימה, קצת התאוששות, התחלה של שינוי מגמה, לא יודע כמה היא תימשך, אבל אפשר להגיד שהחלק הקשה מאחורינו.
תגיד, כשאומרים התאוששות בנטילת משכנתאות, זה אומר גם שקונים, נכון?
נכון, בהחלט אנחנו גם מרגישים בשוק, סליחה, אנחנו מרגישים בשוק שהקונים מתחילים לרדת מהגדר, לפחות חלקם, כלומר אנשים שרצו לרכוש דירה או מתלבטים האם לזכור או לקנות דירה, אז אם לפני שנה הם היו אומרים טוב זה לא הזמן לקנות, נלך לזכור, היום מי שצריך לקנות כבר מתחיל להתעניין, עוד לא הכל מתרגם למחירות, ובדרך כלל דווקא שוק המשכנתות הוא קצת מקדים את הנתונים הרשמיים של המחירות. אז אנחנו מצפים לראות את זה מתרגם גם ליותר עסקאות וגם התאוששות בנתונים הרשמיים של הנדלן.
עכשיו, איך מסבירים את זה? זהו, אז תכף נדבר על הנדלן ספציפית, אבל איך מסבירים את זה? כי הריבית היא אותה ריבית, הבנק הוא אותו בנק, ההלוואה היא אותה הלוואה, והקושי הוא אותו קושי, אז מה קרה פה? בכל זאת.
אחד, צריך להגיד שהריבית טיפה ירדה, לא, זה באמת לא דרמטי.
הריבית...
הריבית על המשכנתאות, הריבית על, נכון, הריבית בנק ישראל
היא לא
השתנתה, אבל הריבית על המשכנתאות יורדת כבר חודש שלישי בציפות, ירד בממוצע של 0.2, זה לא גורם לשינוי המגמה, אבל זה כן מראה שכבר לא חושבים שהריבית תמשיך לעלות, ויש לנו התייצבות מסוימת גם בזה. חלק מהאנשים שלא קנו, זה לא רק בגלל שהריבית גבוהה, זה גם כי מפחדים שהיא תמשיך לעלות. זה מצד אחד, ומצד שני, בכל שינוי דרמטי שיש בשוק, תמיד יש קיפאון. כלומר, יש שינוי משמעותי, יש, כמו בסטטוס בחיים, יש שינוי משמעותי, קודם כל, הכל קופה. וברגע שזה מתייצב, אז חלקים מתחילים להשתחרר. מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם התעגלות למצב החדש. היה לנו עליית ריבית, במשך כל העלייה יש לנו כיפאון מסוים, כי אנשים לא יודעים מה יקרה, ומאוד קשה לעשות תוכניות גם של משק הבית, גם של שוק הנדלן, וברגע שהתרגלו למצב החדש, יש ציבות בריבית ובמחירים, ואפשר כבר להתחיל לתכנן קדימה, אפשר לקבל החלטות מושכלות, אז אנשים מתחילים לקבל את החלטות המושכלות, יכולים לרדת מהגדר, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו.
אוקיי, עכשיו תגיד, הרי המחירים עד כה היו במין סוג של כיפאון מינוס, מחירי הדירות. האם יש איזשהו סיכוי או הערכה שבעקבות זה שלוקחים יותר משכנתאות ומתחילים לחשוב על קנייה, גם המחירים יתחילו לשנות כיוון ולטפס בחזרה?
אחד, אני חייב להגיד שאני לא מוכר לשוק הנדלן, אבל כן הערכות בשוק שהמחירים בעתיד יעלו.
בלי משכנתה אין נדלן לרוב המדינה, אז איכשהו זה...
זה נכון, מבחינת שוק המשכנתאות זה נראה שתהיה התאוששות, ואם מתייחסים למה לתחושה בשוק, התחושה בשוק שהמחירים כבר, מה שנקרא בעתיד הקרוב, יחזרו לעלות, צריך להגיד שזה ייקח זמן, ייקח כמה חודשים, עוד לא סיימנו את הירידות, את הנתונים הרשמיים של הירידות, וגם צריך להגיד שהעומק של ההנחות היום בשוק הוא יותר גבוה מהנתונים הרשמיים, כלומר הרבה דירות במיוחד מקבלנים יש הטבות בשווי של בערך 10% ממחיר הדירה, שזה גם מתבטא בהלוואות קבלן וכל מיני הטבות אחרות שלא רוצים להוריד את המחיר הרשמי של הדירה, אבל הכוח של הקנייה מתחיל לחזור, ובהחלט אם אנחנו משווים את הכוח של הקנייה שמתחיל לחזור וזה שלא ניגשים הרבה למכרזים וההתחלות בנייה נמוכות, כן. אז יש כמעט מוסכמה בשוק שבעוד שנה ומעלה המחירים יחזרו לעלות ובקצב מורגש, אוקיי. כי הביקוש יחזור והתחלות הבנייה הם ממש בשפל.
אוקיי, יונתן, לסיום, גם אתה מרגיש את זה כיועץ משכנתאות שואלים לפחות יותר, מתעניינים יותר?
כן, בוודאי, באופן מוחלט, יש יותר התעניינות, אנחנו מקווים שזה כמובן יתרגם לעסקאות, אבל זה כבר התחיל אפילו לפני 3 חודשים, וזה בעצם מה שאנחנו מתחילים לראות עכשיו קצת בנתונים הרשמיים, הרבה אנשים מתחילים לשאול, להתעניין, חלק מגיע לעסקה, חלק מתקדמים, חלק לא, אבל, כן. אבל הכיפאון זה באמת ההפשרה בכיפאון, התודעה של אנשים שהם מתעניינים מחדש, רוצים לשקול, okay. בודקים את זה, זה השתנה.
לפחות הטלפונים והאס-אמסים עובדים. יונתן ברליני, ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות יועצי המשכנתאות, תודה.
תודה רבה.
חזרנו, עוד דיון מעניין היום בבגץ, וזה בעתירות נגד התוכנית לחלוקת תלושי או כרטיסי המזון של אריה דרי. הדיון הזה הסתיים, אנחנו רוצים לבדוק מה היה שם בדיוק, עם עורכת הדין יפעת צולל, היא הסמנכלית והיועצת המשפטית של עמותת חידוש לחופש דת ושוויון, אחת האותרות. יפעת צולל, שלום.
שלום, שלום.
יש תוצאה לדיון הזה, איזשהו סיכום או מה?
אנחנו מחכים להחלטה.
כלומר, והיא אמורה להינתן היום?
ההחלטה תינתן היום. צריך לומר, השופטים אמרו כבר בדיון, בפתח הדיון, שאין ספק שההליך הזה נעשה באופן מאוד מאוד בעייתי, שלא בהתאם לחוק, ותוך עקיפת סמכויות, וכנראה בניגוד לחובת היוועצות וכו' וכו', והם כבר אמרו שהם לא יאפשרו להמשיך את זה. אנחנו מדברים על תקציב שהכותרת שלו זה ביטחון תזונתי, ויש שם תקציב שמיועד ל-2023 ותקציב שמיועד ל-2024.
על כמה כסף אנחנו מדברות, תזכרי לנו?
על מיליארד שקל בסך הכל, 400 שקלים ל-2023.
400 מיליון. כן.
400 מיליון ל-2023, 600 מיליון ל-2024, הם כבר אמרו, אנחנו לא נאפשר להמשיך את השוק הזה, זה מילים שלי לא שלהם, ב-2024, והם דרשו, למעשה אנחנו מחכים, כי הם דרשו מהמדינה, מהמשווים כבר, לתת את לוחות הזמנים לאיך יערכו דברים לקראת 2024.
שבעצם גם אם היום, ותכף נדבר על מי בדיוק יקבל, ואנחנו מבינים למה היה כל הסקנדל סביב העניין הזה, ולמה הוגשו העתירות, אבל אותם אנשים שנזקקים, זה אנשים שצריכים את זה, את יודעת, לקראת החג. כלומר, היו טיעונים גם שאמרו שלא הוגן לעכב את הסכומים האלה, כי צריכים אותם כבר. לזה גם התייחסו השופטים?
בהחלט. אז אני אגיד, תני לי משפט ורבע לפני. כי צריך לומר, מציגים את הכרטיסים האלה כאילו שהם מתנות לחג, וזה לא מה שהם אמורים להיות. החלטת הממשלה מדברת על תקציב שמטרתו קידום הביטחון התזונתי. וצריך להבחין בין ביטחון תזונתי לבין נושאים אחרים, כמו קמחא דפסחא וסיוע לאנשים שהכנסותיהם נמוכות.
אנשים עניים מאוד, דברים. נכון.
אלה לא אותם דברים. צריך לומר, קידום ביטחון תזונתי, ביטחון תזונתי בכלל זה תחום נפרד, זה תחום רווחה נפרד מעוני. הוא לא חופף לעוני. בעולם, כשאנחנו מדברים על המטרות לפיתוח בר קיימה עד 2030 של האום, יש מטרה ראשונה מיגור העוני ומטרה שנייה ביטחון תזונתי. אלה תחומים נפרדים וצריך להגיד את זה משום שגם הדרך להשגתם היא שונה. וגם כשאנחנו מסתכלים על סקר המוסד לביטוח לאומי, אנחנו רואים שאין חפיפה בין עוני לבין ביטחון תזונתי. אגב, בעיקר אין חפיפה כשאנחנו מדברים על הציבור החרדי.
אנחנו יודעים גם שמי שעמד בראש המכון לביטחון תזונתי התנגד לחלוקה הזאת, כיוון, ופה את מסבירה לנו, הכספים האלה לא, אני לא יודעת, הקריטריונים לא היו שווים בין שווים, כלומר, כל מי שבאמת צריך, נכון. הכסף הזה מגיע לכיס שלו.
אז אני אגיד שני דברים. אחד, כרטיסי מזון חד פעמיים, חד שנתיים או פעמיים בשנה, לא מייצרים ביטחון תזונתי. ביטחון תזונתי נעשה באופן שוטף. יש פה שני רכיבים, יש פה ביטחון, זאת אומרת משהו שהוא על בסיס קבוע, שאנשים יהיה להם נגישות למזון על בסיס
כלומר,
קבוע. כל
כלומר, עורכת הדין יפעת צולל, זה צ'ופר, ותזכרו מי נתן לכם את הצ'ופר הזה, זה הכל.
לגמרי, והרכיב השני זה תזונה, ותזונה זה לא רק בואו שיהיה לכם כסף שלא תהיו רעבים, אלא גם תזונה בריאה. ולכן יש לנו את המיזם לביטחון תזונתי, שנותן מענה לכמה עשרות אלפי משפחות בישראל, ויש בו גם כרטיסים מגנטיים על בסיס חודשי, וגם סלים של פירות וירקות, וגם הכוונה על איך מנהלים תקציב, ואיך מגיעים באמת למצב של
תזונה. כן, טוב, שורה תחתונה?
שורה תחתונה כרגע, אנחנו הצענו מתווה שאומר, כיוון שאנחנו בסוף שנה, וכיוון שאנחנו לא רוצים ש-400 מיליון האלה יחזרו לאוצר, כן. אלא אנחנו רוצים שהם יחולקו, אנחנו רוצים שהם יחולקו באופן שכן מתקן אבל, כי הקריטריונים כפי שהם הוצגו, מייצרים אפליה מאוד 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 קשה נגד מקבלי הבטחת הכנסה.
אבל לתקן,
שנותנים להם, לתקן אבל באמת. רק 50%,
כן.
ורק לשני ילדים, ומי שלא ממצא את כושר ההשתכרות שלו, מקבל עד 8 ילדים ובהיקף מלא. ואנחנו ביקשנו מבית המשפט בעניין הזה כן להתערב ולדאוג לכך שהאפליה הזאת תבוטל. אני מאוד מקווה שבית המשפט יצליח לעשות את זה, הם בפירוש אמרו שהם עומדים על כך, הם מבינים שיש פה קושי מאוד מאוד גדול.
כן.
אני מקווה שהם ימצאו גם את הדרך המשפטית לשיטתם לעשות את זה, אנחנו
יפעת צולל, אנחנו חייבות לסיים. תודה רבה. סמנכ"לית של עמותת חידוש לחופש דת ושוויון. עוד פרסומות ומיד חוזרים. חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום קודם כל לדוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום.
שלום.
אנחנו מדברות על סקר של המכון, וניתן רק כותרת אחת מתוך הסקר הזה, שנעשה על ידי מכון מדגם, כמעט שליש מציבור ההורים לבני 16 עד 18, כלומר לקראת גיוס, העידו כי אם חוק הגיוס או האי-גיוס, כמו שאחדים קוראים לו, המסתמן, יחוקק, אם החוק הזה יחוקק, הם יעודדו את הילדים שלהם לא לשרת בשירות קרבי, או בכלל לא להתגייס. איזה עוד ממצאים עולים בסקר הזה?
קודם כל אני חושב שהממצא הכי משמעותי, זאת אומרת, הממצא הזה הוא כואב כמובן לשמיע, אבל זה שאין לחוק המסתמן תמיכה היום בציבור, והדבר הזה חוצה מגזרים פוליטיים, כלומר זה כמעט 70% העידו שהם, לא, שמתנגדים לחוק, כולל רוב במי שמזהה את עצמו כימין וכימין מתון. אז הסיפור שלנו הוא סיפור שהוא חוזה חברתי, והוא לא איזה דירקטיבה פוליטית שאת יכולה להגיד שזה מחולק לימין ושמאל. אני חושב שהציבור, גם הציבור היום בכללותו, מבין שאנחנו בפתחו של שאנחנו בימים אחרים, כלומר, גם עם דברים שאפשר היה לחשוב שפעם היינו מעצבים עושים עליהם עין, זה לא המצב היום.
תגידי שנייה סוגריים, החרדים היו חלק מהסקר הזה, או שבכלל הם לא נשאלו?
החרדים היו, חרדים נשאלו, באופן די טבעי, כשאני אומרת כמעט 70%,
אז ה-30% זה החרדים.
כן, זה פחות מ-30%, זה 25% שתומכים בחוק. כלומר,
זה גורף.
אני לא יודע, אז החרדים הם בערך 20% מהאוכלוסייה, אז זה משאיר אותנו עם רוב עצום שמתנגד.
נכון, בדיוק, רוב גורף. אוקיי, נתון נוסף.
מה שמעניין לומר, זה שגם בקרב החרדים, הפתרון שהמועדף עליהם, כלומר שנתנו להם לבחור מסל אפשרויות של פתרונות, מה הפתרון ההסדרי הגיוס מועדף עליהם, במקום הראשון, אני לא זוכר בדיוק את המספר אחוז, במקום הראשון בחרו במעבר לצבא מקצועי, וחוק הגיוס היה רק הבחירה השנייה שלהם.
שזה גם מאוד מאוד מעניין. גם כלכלית וגם חברתית.
נכון, כי זה פוצר אותם, זאת אומרת, הם מבינים שחוק הגיוס היום זה בא עם מחיר חברתי כלפיהם, כלומר, זה בא עם ביקורת ציבורית כלפיהם, זה בא עם פגיעה בסולידריות שהיא גם ככה מעורערת, הם מבינים שהחוק הזה, גם אם זה משהו שהם מבקשים אותו, הוא לא בלי מחיר, ולכן צבא מקצועי פוצר אותם קצת מכאב הראש הזה.
אוקיי, עכשיו כשאנחנו מדברים על ההורים, זה הורים לבני 16 עד 18, עכשיו מה קורה בתמיכה באותם אנשים, חיל אוויר וחילות נוספים, שהודיעו שלא התנדבו עם החקיקה תימשך וכו'?
אז פורן, שכמעט 40% אומרים שהם יתמכו בהמשך של במחאה מהסוג הזה של אי ההתנדבות, צריך לומר שאחוז די דומה שעלה כששאלנו מה עמדתך כיום. כלומר, זה רק קצת יותר מקשיח את ה... כלומר, מקשיח, זה רק קצת יותר מעלה את התמיכה באי הגיוס, אבל זה נתון לך שעצמו די משמעותי, כלומר, למרות שיש איזה... גם בקרב מי שמתנגד לרפורמה ולמהפכה, יש הרבה שסבורים שהפסקת התנדבות היא קו אדום, אבל אנחנו רואים שלאט לאט הדבר הזה הוא גם כבר נטמע בלבבות, כלומר כמעט 40% שמסכימים עם הצעד הזה, זה גם איזשהו הפנמה של מציאות אחרת.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על המשמעויות של הדבר הזה.
אני חושבת שהמשמעות הראשונה, ואומרים את זה כולם, אומרים את זה גם בכירי המערכת, וגם באופן די חריג, הצבא אומר את זה, שזה די חריג שהצבא מביע עמדה ביחס לחקיקה, שהחוק הזה, כמו שהיו מוצג היום, המשמעות שלו היא סכנה אמיתית להמשך קיומו של צבא העם, שצריך לומר שגם ככה המודל הזה כבר מאותגר. זה לא איזה חזון אפוקליפטי, זה לא איזה נבואות זעם.
כבר ממש... רואים את הבקיעים והסדקים לגמרי.
זאת אומרת, הסקר הזה הוא לא רק... הסקר תמיד נותן לנו איזו תמונה לחזק ולהשש הנחות שכבר יש לנו. כלומר, אנחנו לא שאלנו את השאלות האלה יש מאין שאלנו, כי אנחנו רואים סממנים לזה כבר בשטח, רואים תנועה כמו של אמהות בחזית, אנחנו רואים שהמחאה שמה את הסיפור של חוק הגיוס בזמנים מסוימים במרכז, אנחנו רואים עוד ועוד אנשים שאומרים, אם כל הסיפור הזה נפתח מחדש, נפתח מחדש, ואם עכשיו הממשלה מחוקקת חוק שהמשמעות שלו, היא באופן דקלרטיבי, באופן שמעוגן בחקיקה, וגם מחוסן מבני ביקורת שיפוטית, שהיא פותרת מגזר שלם מגיוס, אז אנחנו מבקשים לפתוח את החוזה הזה מחדש.
ומבינים גם את המשמעויות של המחאה, כלומר, גם המשך המחאה וגם התעצמות המחאה.
כן, אז אחד מהדברים שמעניינים זה שאנחנו רואים שכשעלה, הייתה ידיעה על גם הסיפור החוק הגיוס, אבל גם החוק יסוד לימוד תורה, הרבה חברי כנסת מהקואליציה דווקא, הצהירו שהם לא יתמכו בזה. עכשיו, אפשר היה לשאול איך, מה נזכרתם עכשיו? הרי הדברים מעוגנים בהסכמים הקואליציוניים.
כן.
אני חושבת שכשהם מוגנו ככה, כלומר, גם אפשר לדנל שיחה אחרת על משמעות של, של קיום חוזים, אבל לא הייתה הבנה של כוחה של המחאה. כלומר, גם מי שרקם את החוק ושחשב שאולי אם הוא יביא אותו יחד עם חוק יוקרת שירות, זה יעזור לבלוע את הדולה.
לא, סליחה, בכלל לא דובר על רפורמה. זה בכלל לא היה על סדר היום. אבל לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך על המשמעויות הכלכליות של העניין הזה. כלומר, איזה מחיר ישלמו פה?
אז אחד הדברים, כשמציגים את חוק הגיוס לאורך השנים, אחת הטענות שבקבוע דברים שבית המשפט אמר, זה שאולי אנחנו מתפשרים פשרה כואבת בשוויון, אבל לפחות נקבל את התכלית השנייה שהיא תכלית התעסוקתית. כלומר, נוריד את גיל הגיוס, את גיל הפטור, ונוכל להודיד אותם להשתלב בשוק העבודה. במציאות היום גם התכלית הזאת לא תתקיים, מכיוון שבמקביל לחוק הזה, אנחנו רואים הכפלה של תמיכה
מוסדות של לא ללימודי ליבה או ללימודי ליבה חלקיים, הכפלת הקצבאות האברכים, עוד בעוד תקציבים שהופכים את המחשבה שאם רק נוריד את גיל הפטור, אנחנו נראה את המגזר החרדי בהמונות צובע מהעסק שוק העבודה, עם מחשבה שדורשת עצימת עיניים. אז אפילו בסיפור הזה שבאופן מסורתי משרד האוצר תומך בדבר הזה, אפילו היום יש הבנה שאנחנו לא נקבל לא שוויון ולא תעסוקה.
אוקיי, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחירי ביטחון לאומי, ה-NSS. תודה רבה.
תודה, להתראות.
שלום, שלום. הערכות הן, ואולי אפילו יותר מזה, שכל רכב שלישי יהיה חשמלי עד 2030. תחזית משרד האנרגיה צופה כשליש מכלי הרכב בישראל יהיו חשמליים. שאלה אם רשות החשמל יכולה בכלל להתמודד עם הסיפור הזה. דוקטור עמית מור, מנכ"ל חברת אקו אנרג'י, הוא מרצה. שלום עמית.
שלום ענת.
שלום שלום. טוב, אז קודם כל זה אפשרי, טכנית, פיזית, חשמלית.
כן, זה אתגר מאוד משמעותי בכל העולם, דרך אגב לא רק בישראל, אבל יש פה בישראל אתגרים מיוחדים, אנחנו אי אנרגטי, ובשנים הקרובות אנחנו גם צפויים למערכת חשמל שלא יציבה ביותר, פה אי השקעה של עשור ברשת, מתח עליון, מתח נמוך, ועל מנת לספק את החשמל שהביקוש לו הולך וגדל, כמו גם החשמל, הרכב החשמלי, צריך להשקיע פה עשרות מיליארדי שקלים.
כי בדיוק, מפני שכבר עכשיו אני חושבת שיש יותר רכבים מאשר עמדות טעינה, לא?
אכן, אז אחד האתגרים הוא באמת עמדות טעינה, חלקן עמדות טעינה מהירות לרכב החשמלי. אתגר מאוד משמעותי הוא באמת גידול הכושר ההספק של החשמל במרכזי המגורים, יש בניינים עם עשרות דירות, יש צורך לספק להם חשמל, יש צורך להגביר את כושר ההולכה במרכזי הערים, להקים מערכות אגירה של חשמל, אך שהאתגר הגדול של חברת החשמל, שהיא אמונה על ההולכה במתח עליון, מתח קבוע, וגם במתח נמוך, וגם של הסקטור הפרטי, היא באמת בהקשר של הרכב, היא באמת לדאוג לכך שאנשים בבתיהם
תראה,
יוכלו
אנחנו מדברים על, בדיוק, אז אנחנו מדברים על 2030, שזה לא בעוד 100 שנה, זה תכף, לא?
זה אתמול,
ואתה,
מהבחינה הזאת.
בדיוק, ואתה מדבר איתנו על צריך ככה וצריך ככה וצריך זה וזה, כאילו אנחנו באיזשהו עולם שלא הכרנו, אז מה קורה פה?
באמת, היה פה באמת עשור של חוסר השקעה או השקעה מאוד נמוכה ברשת ההולכה, מתח עליון, מתח גבוה, גם דחייה של הקמה של תחנות כוח. יש המון חסמים בכניסת האנרגיות המתחדשות, בעיקר האנרגיה הסולארית. אנחנו רק נהנים כמעט רק מאנרגיה סולארית, קצת אנרגיית רוח, בשוליים, אנרגיית השפעה וכדומה. כלומר, יש פה אתגרים עצומים למשק החשמל, כ-22 רגולטורים, ונכון יהיה ש ראש ממשלה, באמת, במדינות אחרות, זה ממשלה שלמה עוסקת בזה, זה לא רק שר אנרגיה, רשות חשמל, חברת חשמל וחברת נוגה, חברת ניהול המערכת. יש פה הרבה מאוד רגולטורים, ועל מנת שקודם כל יצופק לכולנו חשמל, אם ספציפית מדברים פה על הטענת כלי רכב, הממשלה צריכה באמת לאחד כוחות ולהתגבר על כל החסמים העצומים שיש בשיקום מערכת החשמל, ודאגה לכך שגם יהיה פה מספיק תחנות כוח, סולריות ותכנות כוח נוספות על גז טבעי שיספקו את החשמל, שיקום מערכת ההולכה, באמת השקעה של 17 מיליארד שקל, יש תוכנית שצריך לאשר אותה כבר חודשים רבים, מונה יושבת על המדוכה.
כלומר, מה, הממשלה הזו הקצתה לזה כסף?
הממשלה הזו צריכה לקבל החלטה כבר חודשים ארוכים, עוד מהממשלה הקודמת, 17 מיליארד שקלים, השקעה בהרחבת מערכות ההולכה.
זה כסף ענק, אבל חשבון מי זה יבוא?
זה יהיה על חשבוננו, הצרכנים. בסופו של דבר, אנחנו משלמים חשבון חשמל, ומחשבון החשמל שאנחנו משלמים, תמומן גם הקמת מערכת ההולכה, וגם הקמה של תחנות כוח נוספות, מערכות החלוקה שצריך לשדרג אותם, ואנשים רבים שחיים בבתי דירות, רואים את הקשיים שיש, באמת בהתחברות למתקני הטענת, רכב, אם אתה בבית של מעל 12 דירות, אתה צריך כבר להתחבר
שתהיה
עם
תעינה, נכון, עמדת תעינה.
באמת עם חברה של תעינה מרוכזת ומנוהלת, ופה האתגרים הם עצומים, ואני משוכנע שנצליח בהם, אבל בשביל זה צריכים כל הרגולטורים ליישר כוחות, ולראות בכך באמת סדר עדיפויות מאוד מאוד גבוה,
כן.
כי אחרת המעבר הזה באמת גם לאנרגיות מתחדשות מצד אחד, וגם לתחבורה חשמלית מצד שני, חלק מהרכבים חשמליים, בעיקר מסעיות, טריילרים וכדומה, אוטובוסים חלקם אולי יונעו גם במימן בעתיד, גם זה קורה בעולם וגם בניצנים
טוב,
אצלנו.
טוב, אתה יודע מה, יש לי הצעה פרקטית. קודם כל שתי טיפות גשם שיצליחו לפתור את בעיית התשתיות במדינה הזאת, אחר כך נדבר על צרכים מתקדמים לחשמל וטעינה וכו'. פרה פרה מה שנקרא. דוקטור עמית מור, תודה רבה ושנה טובה.
תודה רבה, שנה טובה, חג שמח.
שלום, שלום. פרסומות ועוד מעט בורסה. חזרנו לבורסה תכף, אבל קודם כל עדכון קצר לשיחה שקיימנו קודם בעניין הבגץ, על עתירות נגד התוכנית לחלוקת כרטיסי מזון. בגץ קובע ממש לפני זמן קצר, התלושים שיזמה שס יחולקו השנה, אבל החלוקה הזאת תיבחן מחדש ב-2024, זה בערך מה שהעריכה כאן עורכת הדין יפעת סולל ממגישות העתירות. עכשיו שלום ירון פרידמן, ראש דסק מניות, בנק הפועלים, אלן ירון.
ענת.
שלום שלום. טוב, קודם כל הדולר שב להתחזק היום, היורו אותו דבר, ביותר מאחוז, בארצות הברית האינפלציה מטפסת קצת, ממשיכה לטפס?
כן, בעצם אנחנו רואים חודש שני בצפיפות שאינפלציה בארצות הברית גבוהה יותר מהחודשים שלפני כן. אגב, אנחנו עדיין באינפלציה נמוכה יותר ממה שראינו בשנה שעברה. יש עלייה מסוימת בעיקר בעקבות עלייה בבחירי האנרגיה. אנחנו רואים את זה במה שנקרא מדד הליבה, שזה האינפלציה שהפד מסתכל עליו, היא מנטרלת את בחירי האנרגיה.
כן.
גם היא עלתה ב-0.3% בערך. ואנחנו מדברים על 4% בשלוש עשיריות.
שזה אומר בשתי מילים שיכול להיות שהנגיד האמריקני יעלה את הריבית שוב?
זהו, שבוע הבא הם אמורים להיפגש, כנראה שהוא לא יעלה בפגישה בשבוע הבא, אבל יש כאלה שחושבים שבסוף אוקטובר הם יחזרו לעלות שוב את הריבית. בינתיים השוק לא תמיד די מתרגש, אנחנו רואים את האמריקאים פותחים בעלייה של משהו כמו 2.1%, וזה בניגוד לתל אביב שעורדת כרגע ב-4% אחרי עליות של אתמול.
אוקיי, כן, כמעט 0.5%. ירון פרידמן, שתהיה לך שנה טובה, ראש דסק מניות בנק הפועלים. כן, שתהיה לנו שנה יותר טובה בבורסה שלנו, ואנחנו ניפרד כאן. תודה רבה, ירון. שלום שלום. סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינו, ולשידור איתנו שקט וולפין, בדיגיטל דוד זבולון, מיכל קדוש ואיתי ניקסון. אנחנו נגיד שלום עכשיו לבן כספית ואריה אלדד.